ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שהנושאים שאנחנו נתבונן בהם, בשלושת הנושאים הללו, הנושא הראשון הוא נקרא תרומה להשם. זאת אומרת, הוא חלוקה מחודשת של ארץ ישראל, שלמעשה נדון בו בפרק המסיים, פרק ממחת בעזרת השם. ויש פה איזשהו קדימון שעוסק בדבר הזה. לאחר מכן נדבר על על חיי המסחר, על הסדרת המידות והמשקולות, ובסופו של דבר נדבר על הדברים התמויים בהקרבת הקורבנות וכולי. אלה שלושת הנושאים בפרק מ"ה. אנחנו מכירים בפרק מ"ח שלעתיד לבוא כל חלוקת הארץ תהיה שונה. כל החלוקה לשבטים, כן, תהיה שונה לגמרי. וכל זה מתחיל בפרק שלפנינו. נדבר קצת על מספרים, קצת על מימדים, כדי שנבין מה בדיוק קורה. וכל המקום של ירושלים והמקדש לא יהיה שייך ליהודה ובנימין, אלא זה יהיה שייך לכל עם ישראל. זה יהיה השינוי שיהיה, המקדש שייך לכל עם ישראל, לאו דווקא ליהודה ובנימין.
הם
מבנימים
את ירושלים, רב.
מה זה?
הם מבנימים את ירושלים.
כן, מבנימים את ירושלים. והחלק הזה, כפי שאמרתי, איתי את זה. עכשיו בוא נקרא את הפסוקים ונראה מה בדיוק קורה פה, ננסה גם להסביר.
חלוקה לשנה כתובה בתורה או שזה גם בנביאים?
חלוקה ל?
של הארץ.
ברור, פרשת מטות.
זה עוד אחד מהדברים שסופרים בדברי התורה.
כן, כן, נכון.
ולמה זה מתפטר? אם נתחיל על זה, זה נתיב לבוא, זה לא...
כן, כי זה חלוקה אחרת, זה לא החלוקה...
החלוקה הייתה
ידועה. נכון, אבל היה כל מיני נתונים, זאת הארץ אשר תיפול לכם בגורל, ארץ כנען לגבולותיה וכו' וכו', וירד לכם הגבול, איפה לשים את כל שבט. גם מה שקורה פה, אנחנו נראה שחלוקה היא שווה, אין יותר או פחות או משהו כזה, זה גם לא, מחלקים את זה טוב, תכף נראה, אנחנו נתחיל להתבונן. ובהפילכם את הארץ בנחלה, תרימו תרומה להשם קודש מן הארץ, אורך 25,000, אורך ורוחב 10,000 קודש הוא בכל גבולה סביב.
זה המטרז צריך להיות.
תכף. יהיה מזה אל הקודש 500 ו-500 מרובע סביב, ו-50 אמה מגרש לו סביב. ומן המידה הזאת תמוד אורך 25,000 ורוחב 10,000, ובו יהיה המקדש קודש קודשים. קודש מן הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש, יהיה הקרבים לשרת את השם, והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש. ב-25,000 אורך ו-10,000 רוחב, והיה ללוויים משרתי הבית להם לאחוזה 20 לשכות. באחוזת העיר תיתנו 5,000 רוחב, ואורך 25,000 לעומת תרומת הקודש, לכל בית ישראל יהיה. ולנשים מזה ומזה לתרומת הקודש, ולאחוזת העיר על פני תרומת הקודש ולפני אחוזת העיר, מפאת ים ימה ומפאת קדמה קדימה ואורך, לאומות אחד החלגים מגבול ים אל גבול קדימה. לארץ יהיה לו לאחוזה בישראל ולא יונו עוד נשיאה יתמי, והארץ ייתנו לבית ישראל לשבטיהם. ברגע שנבין את העיקרון, זה נראה הרבה הרבה פחות סתום ממה זה נראה כשקראנו אותו. לכן רצינו לקרוא אותו, להתבונן בו, לראות עד כמה העניינים הללו סתומים ועמומים, ואנחנו נתבונן איך הם לא סתומים ולא עמומים. אז ככה, אנחנו עוסקים, כפי שאמרנו, בשמונת הפסוקים הראשונים בפרק מ"ה, בחלוקת הארץ העתידית. אמורה להיות חלוקה אחרת של הארץ. עכשיו, איך אמורה להיות חלוקת הארץ? אז יש לנו כאן ביטוי לתרומה. זאת אומרת, כאן יש ביטוי לשבט אחד, לחלוקה אחת, לנשיא. עכשיו, כשמדברים על נשיא, זהו המלך, זהו מלך המשיח, וזה משהו, זה הביטוי שמופיע ביחזקאל. ואני מתחיל עכשיו מההתחלה ולהחזיק את הסרטוט שצילמנו פה, צמוד אלינו, ותראו איך שהכל מאוד פשוט ומאוד ברור. מה אתה מסתכל עם זה, אותו סרטוט?
לא, רק מה רשום באמצע.
אחוזת הלווים, העיר. זה לא יצא ברור. טוב, תשחק עם הטונר. אז הוא אומר כך, אומר הנביא כך, ואני אומר שוב, הנושא הזה נחזור לדון בו בפרק ממחת, בפרק שמסיים את הספר. ובהפילכם את הארץ ונחלה, תרימו תרומה להשם קודש מן הארץ. הוא מדבר פה על החלק המקודש של ירושלים, והוא אומר אורך 25,000 אורך, ורוחב 10,000 קודש הוא בכל גבולה סביב. שימו לב, בסרטוט שאנחנו מחזיקים, אנחנו, המפה שלנו היא צפונית. זאת אומרת, אם אני מחזיק אותה כמו שהיא נמצאת מול עיניי, אז זאת אומרת, צפון זה החלונות של בית המדרש, כן? זה צד צפון. אז תחשבו שאני עכשיו מצפין את המפה, היא נמצאת ככה, וכאן מדובר, וכשנגיע לפרק ממכן בעזרת השם נראה את זה, מדובר כאן על חלוקת פרוסות של ארץ ישראל. לעתיד לבוא כשיחלקו את הנחלות, יהיו 13 חלקים, שכל אחד הוא מהים ועד הבקעה. ככה הולכים לחלק את הכל. עכשיו יש פה בעיה אחת. אם אנחנו באמת לוקחים את הגודל של 25,000 אמה, אנחנו צריכים להגיע, כדי שיהיה לנו את כל החלקים שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להגיע בערך לאורך של 900 קילומטר. זה בערך כפול 2 ממדינת ישראל. זאת אומרת, השאלה איפה כל הנחלות האלה נכנסות. כי אם אני אומר שהנחלות הולכות ככה, הן הולכות בצורה כזאת. מים לים, מהים עד הירדן, מהים עד הירדן, ככה מחלקים אותם, לא לפי החלוקה של יהושע, ופה יש לנו חלוקה אחת, וזה הגודל 25,000 אמות, עשו חשבון שאנחנו מדברים על 900 קילומטר, אין שטח כזה מים סוף ועד גבול הצפון.
השאלה אבל אם זה...
מה זה? נכון, זה עוד בעיה. בקיצור, יש פה כמה וכמה עניינים. אבל עכשיו בוא נדייק בפסוקים ונראה מה כתוב פה. והדברים מאוד מאוד פשוטים. אני בפסוק, טוב, אין ברירה, פסוק א', ובהפילכם את הארץ ונחלה תרימו תרומה להשם, הכוונה היא שחלק מהמקום יהיה שטח מקודש, קודש מן הארץ, אורך 25,000, אתם רואים? יש פה 25,000 אמה, ורוחב 10,000. שימו לב לאחוזת הכהנים, הרוחב שלה 10,000. כן, 25 על 10,000. אבל יש פה חידוש, והחידוש הגדול הוא, ב-10,000 על ה-25,000 הללו, שהכהנים יכולים להשתמש בזה לכל העניינים שלהם. אלה הבתים שלהם, שם החניות שלהם, שם החנויות שלהם, כל מה שצריך, אחוזת הכהנים הופכת, במקום ששבט לוי יהיה מפוזר בכל מיני מקומות, הכל מרוכז במקום אחד.
יהיה 42 הערים שנקראו הלוויים.
מה זה?
42 הערים שנקראו הלוויים.
לא יהיו.
זה לא מה שהיה, זה משהו שכל את הכל.
כן, זה שונה.
כאילו,
זה גם להם נצלח,
יש
להם נצלח
שדווקא
לעתיד
לבוא,
לא יהיה, זה חלוקה אחרת של הארץ. לא תהיה, אתה שואל, לא, לא צריך רוב המקלט. העולם המתוקן, מה אתה רוצה בשגגה? כשיש משיח, הולכים בשגגה.
אבל לעתיד לבוא, צריך שישה ערים ולעתיד לבוא,
זה כשנכנסים לארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מצורף משה רבינו ערב הכניסה לארץ, אז הוא אומר, כי ירחיב כשאתם תיכנסו לארץ ישראל. אבל בימות המשיח בעולם הוא מתוקן, מה צריך הרי מקלט לרוצחים? איפה יהיה רוצחים? אם משיח בא ויהיה רוצחים, מה עשינו? מה?
לא,
אני חושב
שיש נרצחים בשגגה,
אבל פשוט לא יהיה רואה דבר. כן, נכון, נרצחים בשגגה חלילה עלולים להיות. הלאה, בואו נתקדם. אז ניבל הקודש 500 ו-500 מרובה סביב, ו-50 אמה מגרש לו סביב. ומן המידה הזאת, תמות אורך 25,000 ורוחב 10,000, ובו יהיה המקדש קודש קודשים. זאת אומרת, יש אחוזה ללוויים, יש אחוזה לכהנים, הם שניהם זהים, 25,000 על 10,000, ויש גם את פשוטי העם. זאת אומרת, כל עם ישראל הופך להיות שותף במקדש. גם, זה לא רק בין נחלת יהודה לנחלת בנימין, המזבח יוצא ויש רצועה, אלא כולם שותפים במקדש, ויש את אחוזת העיר. וממילא, אני קורא בפסוק ד', קודש מן הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש, יהיה, הקרבים לשרת את השם, והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש. 25,000 אורך, ועשרת אלפים רוחב יהיה לנביאים משרתי הבית להם לאחוזה 20 לשכות. זאת אומרת, פותרים את העניין הזה בצורה הזאת של הנחלה, ואז ואחוזת העיר, תראו למטה, עם 10 ו-10 משם ועם 5, ואחוזת העיר תיתנו 5,000 רוחב ואורך 5,000 ו-20,000 לעומת תרומת הקודש לכל בית ישראל.
זה כל עם ישראל יגורו באלה?
מה זה? לא. תהיה נציגות של כל עם ישראל.
ואז מסתבר
לכל זה? מסתבר, יגורו כולם, אבל חלוקת השבטים, אני אומר, המקדש נראה, המקדש מפסיק לייצג את יהודה ובנימין, שזה בנחלה שלהם, אלא זה בנחלה ציבורית, כללית, איזה שטח כזה שכולם שותפים בו, גם כהנים, גם לוויים, גם ישראלים.
המקדש
הוא בשטח של הכהנים, כן, אבל זה קרבה, תחשוב מה זה 25, תחשוב מה זה 25 אמות, אמה נניח חצי מטר, או מה שכזה אתה מדבר.
12.5 קילומטר.
מה זה?
12.5 קילומטר. למה? זה 12,000 מטר.
שזה?
12 קילומטר.
זה המון.
מי אלה הנציגים שיגורו באחוזת העיר? מי אלה?
תכף נראה. מה?
המעמדות שבאים ל...
אולי המעמדות, אולי אחרים.
אז זה חלק של שבט לוי.
מה?
לא אומרים את זה, אבל זה חלק של שבט לוי.
כן, אבל אין שלוחה, זה רחמון, יש שלוחה לדם, הם כאילו מייצגים אותנו. זה לא יהודה ובנימין שזה שלהם. כן, זה מה שיש פה. כך אני מבין את הדברים. עכשיו יש פה עוד חידוש. אני בפסוק ז', ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש, ולאחוזת העיר על פני תרומת הקודש ולפני אחוזת העיר, מפת ים ים ומפת קדמה קדימה, ואורך לעומת אחד החלקים מגבול ים אל גבול קדימה. לארץ יהיה לו לאחוזה בישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים שלכל אחד יהיה את החלק שלו, ולא יונו עוד נשיאה יתמים והארץ ייתנו לבית ישראל לשבטיהם. הייתה שחיתות שלטונית, וכדי למנוע אותה, שימו לב, אחוזת הנשיא בצד ימין, אחוזת הנשיא בצד שמאל, שם הוא מגדל, אנחנו נראה שיש שינויים בכל ההלכות, הוא מביא קורבנות בשם כל ישראל, לא רוצים, גם היום מדברים על זה מדי פעם, למה שופטים בבית המשפט יש להם מזכורת מאוד גבוהה, לא רוצים שישחדו אותה, מכיוון שעם ישראל יש תיאורים בבית ראשון על כל מיני מעשי שחיתות, אומר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אני רוצה לתת להם את המקום שלא יצטרכו לעשות שחיתויות, שלא יהיה כלום, יש את מה שנקרא אחוזת הנשיא. הנשיא זהו הכהן הגדול, או מלך המשיח, החוזה, הכוונה היא לדמות שתביא תיקון לעולם ותעשה דברים חיוביים וטובים וכו', זה נקרא הנשיא פה בספר יחזקאל. אז אם אנחנו מסכמים את הנקודה הזאת, אני רוצה לקרוא רגע את המלבים בצד שמאל, בשתיים. ולהפרחם את הארץ בנחלה. הנה יבאר שבחלוקת הארץ לעתיד לבוא, יקחו י"ב שבטים כל אחד רצועה שרוחבה מצפון לדרום, יהיה כפרי 1,000 קנים שהם 75 מיל. ואורך הרצועה תהיה מן הגבול ארץ ישראל המזרחי, הגבול המערבי, ובין חלק של יהודה וחלק של בנימין יפרישו רצועה כמו שתהיה תרומה לנשיא, שהחזיק גם כן מצפון לדרום כ1,000 קנים. ובאורך מזרח למערב מגבול ארץ ישראל לגבול המערבי ומתרומת הנשיא ירימו רצועה באמצע שתהיה כפלת קנים באורך וכפלת קנים ברוחב שתהיה תרומת הקודש. זאת אומרת קנים, קנה מידה, מכירים את זה מזכריה, ואיזשהו נטר, איזשהו עניין.
מה?
גם היום
פה, זה האיש
שהיה מורה. כן, נכון. ורצועה הזאת תחלק לשלושה חלקים, רצועה של 10,000 קנים ברוחב וכפלת קנים באורך יהיה לכהנים, ובאמצע הרצועה הזו יהיה הר בית המקדש, והרצועה אחרת כמוה תהיה ללוויים, ורצועה נותרת שהיא 5,000 קנים ברוחב וכפי קנים בעורף, יהיה שייך אל בניין ירושלים של העתיד, שיהיה לכל ישראל ולמגרשיה. וזה שאמרו, בפלכם תרימו תרומה להשם קודש מן הארץ, כי תרומת הכהנים הוא קדוש מכולם. נתת לכהנים, נתת תרומה להשם. עשית פה איזה משהו מיוחד, עשית פה איזה משהו שהוא מביע את חיתומו ומביע את עניינו. אם אני מסכם את החלק הראשון של הפרק, אמרנו, מדובר על מהפך. המהפך אומר, בית המקדש לא שייך לשבט כזה או אחר, כל ישראל שותפים בעניין הזה, כהנים, לוויים וישראלים. יש לנו כאן מידות, זה מתחלק לשלושה חלקים, ראינו מה קורה בכל חלק, מה עושים בכל חלק, וזה בגדול שמונת הפסוקים הראשונים, עם הסרטוט המעניין הזה, של איך בנו את זה, איך עשו את זה, איך פעלו בתוך כל העניין. שטח ענק, אני אומר שצריך לתחזק אותו, לתפעל אותו וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו מתקדמים הלאה, אז תזכרו רק שהחלק הזה של הפרק נקרא תרומה להשם. זה תרומה להשם, אנחנו תורמים, אנחנו עושים, אנחנו פועלים כדי שמקום המקדש יהיה מכובד, יהיה מתאים, יהיה ראוי לתפקידו. זה בדיוק העניין, וזה נקרא תרומה להשם. עכשיו, אנחנו, כפי שהזכרתי, אם אנחנו הולכים על החלוקה הזו, שהארץ מתחלקת לרוחבה, אנחנו זקוקים לכ-900 קילומטר בין הצפון לדרום, אין לנו את כל העניין הזה, ולכן השאלה באמת למה התכוונו פה. אז כמובן אנחנו יכולים להגיד את הגמרא במנחות שעוד מעט נגיע אליה, שמה? לא, זה בסדר, אבל שאליהו עתיד לדרוש פרשה הזאת. אנחנו לא יודעים, כל הרבה דברים יחזקן, אנחנו לא יודעים, יבוא אליהו, הוא ידרוש את הפרשה הזאת. אומרים את זה על כמה וכמה דברים בספר יחזקן. ואנחנו יכולים כמובן למצוא, לא הסתכלתי באטלס של הרב אריאל, או זה אלו שעסקו בחלוקת הגבולות, יכול להיות שמצאו פתרונות למה שמופיע פה, כי אנחנו בהמשך הפרק נראה דברים שאין להם פתרונות. כל מיני קורבנות, כל מיני דברים שבאמת לא יודעים איך להסביר אותם, ואיך להבין אותם.
שקראנו לא כתוב שכל הארץ יתחלק
לרצועות יותר, מה הם אומרים? לא הבנתי, עוד פעם, עוד פעם.
רק מתארים פה את אחוזת העיר. כאילו כל
הביחד העיר,
כל
מיני ולווין,
לא כתוב שכל
הארץ
מתחלק
לכך לתואר עשו,
אז רק
המלווין. זה כתוב בממחת, פרק ממחת, נגיע אליי. פרק ממחת כתובים הדברים האלה.
מה זאת אומרת לא יונו? כאילו, מאיזה לשון זה?
עונה.
עונה. עונה. אבל דוד סיפר לי מיום חמישי הוא עסוק באזור, מה זה שישראל ואומות העולם מונים? שאומות העולם מונים לישראל, פרשת חוקה.
נראה לי שבמדרש
מה זה? נראה לי שהוא חותמת על הרב שלי. שאומר, מה הלשון
מונים? למה מונים?
במדרש
נראה לי
כתוב מקנטרים. מה זה?
נראה לי
במדרש
כתוב מקנטרים.
זה הפערים כאילו, לא? אז הרב אלטלרה לי, דבר נפלא מאוד, בבית יוסף, אחד המקומות, בשם תשובה, מונים זה מלשון הונאה, לא, כמי שכבר אמר הונאה. אז אני אומר מלשון הונאה, להונות אותה. הם לא מסוגלים להבין איך עם ישראל מחזיק בתורה, ומה הם עושים ואיך הם עושים וכו'. אז הוא חיפש את זה הרבה, והוא אמר לי שמצחן בעיניו, אז אני אומר דבר בשם אומרו. עכשיו, מה קורה? אחרי שיש את התיקון ואת העניין הזה, אז הקדוש ברוך הוא פונה לנשיאי ישראל. כל אמר השם אלוקים, רב לכם נשיאי ישראל, מה זה מזכיר לכם? רב לכם? רב לכם בני לוי, כשמערערים על מה שצריך. אז רב לכם נשיאי ישראל, יש פה שני מילה אחת קשה בפסוק שאני רוצה להתעכב עליה, רב לכם נשיאי ישראל, חמס ושוד עשירו ומשפט וצדקה עשו, הרימו גרושותיכם העלמי נאום השם אלוקים. זאת אומרת, הוא אומר להם כאן, הוא אומר להם, אני מבקש לקרוא את קריאת הצדק, ותכף נראה שהוא מדבר על מידות ועל משקולות וכל מיני דברים, אבל המילה הזאת היא מילה קשה, מה זה? הרימו גרושותיכם העלמי נאום השם אלוקים. ואז נפנה למשפט, תראו במקור מספר 3. הרימו גרושותיכם, סלקו את שאתם מגרשים את עמי מנחלתם. זה כיוון אחד. הרימו גרושותיכם...
מה זה אומר? מה זה?
מה אתה אומר?
לא, ככה הבנתי את הפירוש של רש"י.
רש"י אומר, סלקו את שאתם מגרשים את עמי מנחלתם. זאת אומרת, המנהיגים יש להם כוח להפקיע קרקעות, יש להם כוח לעשות כל מיני דברים. אז הוא אומר, גרושותיכם, זה אלה שאתה מגרש אותם. אותם תעשה להם כך וכך מה שיש בהקשר של, בהקשר של הפרק. עכשיו, ברדק, הרימו גרושותיכם, מעל המי סלקו מעליהם המיסים שאתם גורשים ומתינים עליהם. ויונתן תרגם, סליקו תקל, תקלחון.
כסף.
טוב, מה?
תקל בכסף, לא אומר את
התקל. כסף, איזה מה?
תקל חביתים.
אני חושב שמה שכתוב כאן, הנביא פונה, הנביא פונה אל, אל הנשיא, כמו שאמרנו, או שזה הכהן הגדול, או שזה המלך, או שזה מי שלא יהיה וכו', הוא פונה אליו בשם השם, והוא אומר לך, תדע לך אם אתה עושה, המלכות שלך, אנחנו מדברים על מלכות אוטופית, מלכות מלך המשיח, מלכות ש, שעתידה במהרה בימינו לבוא, מדברת על איזה אידיאל ש, שכולו, שכולו בגובי מרומים, אז הוא אומר להם, תשמעו, כדי שהדברים האלה יקרו, או בזמן שהדברים האלה יקרו, אתם צריכים להיות אנשים אגונים, אתם צריכים להיות אנשים זה. עכשיו, גרושותיכם, תסתכלו, את קראנו את רש"י בשלוש, תלקו את שאתם מגרשים את עמים מנחלתם. או ברדת, הרים, תלקו מעליכם המיסים שאתם גורשים ומטילים עליהם. ויונתן תרגם, סליקו תקל תכון. רבי אליעזר מבלגנצי, פלא בעיניי שלא הזכרנו אותו עד היום, הוא מופיע במקורות גדולות ביחזקאל, והוא בערך בין המאה ה-12, דור שני לבעלי התוספות בצרפת, באשכנז, במקומות הללו, והפירוש שלו, יש לו פירוש לשלושה ספרים, אני חושב שאני ישעיהו, על עוד משהו ועל יחזקאל, הרבה מאוד, כל מי שעוסק היום בספר יחזקאל, מצטט אותו, אז גם לנו נותר פעם אחת להביא אותו. הסירו מן העם שתעשו משפט וצדקה ברושותיכם, ארחב אותיכם ועיתורים שלכם, כשאתם מרחיבים גבולכם ומוסיפים משל אחרים על שלכם, מלשון, מלשון מגרש, מגרש, סליחה, מלשון מגרש, לא, אבל זאת אומרת, שמגרש זה לגרש, זאת אומרת, אם אני הופך, לא, זה מילה שקשה להלום אותה, אם אני כביכול הופך לעצמי את המקום למגירש חנייה, אז אפשר פה שגירש למישהו שישר שם. זאת אומרת, איך להבין את זה, מה בדיוק העניין. ומוסיפים משל אחרים מלשון מגרש, 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 בא, פה זה מגרש, שהוא נוסף על העיר ושאתם מבטרים משלכם על ידי עוול המידה המשקל והמסורה. בכל מקרה, מילה יחידי, ולכן היה חשוב לי להראות פה מה בדיוק אנחנו עושים. בואו נמשיך הלאה. הרימו גרושותיכם העלמים נאום השם אלוקים, מוזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהיה לכם. ההבדל בין איפת צדק לבת צדק, שזה מידה של לך וזה מידה של יבש. בת צדק זה מידה של לך. שמן, מים ויין מודדים בבת צדק. איפת צדק זה דברים יבשים, שאתה מכניס ומוציא. מה זה?
למה לא הים צדק?
זה התורה, יש פה הגבלים. לא השתמשו בדבר הזה. מה? איפה
שכתוב בתורה
מופיע
גם פה,
והיא
זה מופיע.
שאלה טובה שאלת. יש פה הרבה מאוד בפרק הזה התמודדויות עם מה שכתוב בתורה ואיך אנחנו מיישמים את זה. טוב, זה קשור לעוד סוגיה גדולה, שדברים שמופיעים בתורה, אם הם נזכרו בתנך, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזיקה עכשיו. אז סתם צריך לזכור שהנושא של מידות ומשקולות, אנחנו היום חיים בדור של משקלים דיגיטליים, אבל כדבין נטליה, לא יודע אם אתם אולי כבר נולדתם למשקלים הדיגיטליים, אז באמת היית קונה בשוק בתל אביב, שם בצד אחד את העגבניות, ובצד השני יש משקל שהוא יורד והוא מתאזן, אז אתה יודע שזה עם הברזל שיש שם הוא שני קילוגרם, וזה עומד באמצע, אז אתה יודע שזה 2 קילוגרם, אם הוא יורד, סימן שחסר, אם הוא עולה, סימן שיש יותר מדי. בקיצור, כל העניין הזה, מי ממונה על הדבר הזה? מי ממונה לדאוג שהמשקלים יהיו בצורה טובה? אנחנו מכירים בתורה דברים קשים מאוד, אם לא שומרים על זה, יש גם בנביאים, גם בכתובים, יש חזרות יתרות על נושא של דקה, ולא צדקה, אלא כאילו לשמור על, לשמור על הצדק, לשמור על, על המחירות, על כל העניינים הללו. אז תראו, תראו מה אומרת הגמרא במקום מספר 4 בצד שמאל. תנו רבנן, לא יהיה לך מלמד שמעמידים רדמים למידות, ואין מעמידים אגרדמים לנסחר. ברכה לי פה המילה בגיזורים הללו, או לפרקמטיה, או למשהו כן, זה בהסבר הוא פשוט מאוד. מה? זה לא רשי, זה רשבן. הגרמדים ממונה להלקות ולאנוש מעבדי המידות, הם מעמידים הגרמדים לשערים שלהם קירו ביוקר. וראו בעינו צריך, ואם זה רוצה למכור ביוקר, אותו הצריך למעות ייתן בזול, ולכו לוקחים את זול למכור זה בזול על כורחו. הוא אומר, תשמע, אם זו המידה שלי, והמידה הזאת, סליחה, המידה הזאת היא מידה של שמן, ובאים אליי 1,000 אנשים ביום למכור שמן, ואני שם את המידה הזאת, אז אף אחד מהם לא יכול לדעת שאני לא בסדר. אבל אם אני בא ואני מוכר את הכיסא הזה ב-500 שקל, ולידי יש אחד שמוכר אותו ב-300 שקל, הטיפה שיקנה אותו אצלי ב-500 שקל, זה בעיה שלו, זה לא בעיה של המדינה, של הממשלה או משהו כזה. אומרת הגמרא, לכן באה הגמרא בבבא בתרא ואומרת, לא יהיה לך מלמד שמעמידים הגרמדים למידות. אומר הרשב"ן, מה הפשט למידות? להלקות ולאנוש מעוותי המידות, ואין מעמידים הגרדמים לשערים שלא ימכרו ביוקר. סברה הוא דיינו צריך, ואם זה רוצה למכור ביוקר, אותו הצריך למעות ייתן בזול, וילכו הלוקחים אצלו, וימכור זה בזול בעל כורחו. כי גם איך אתה יודע, אחד מוכר את השולחן הזה ב-2,000 שקלים, אולי שווה 10,000 שקלים. אם אחד מעלה את המחיר, מי אומר שאנחנו יודעים? על משקל, אם אני מדבר על כיסא כמשקל, זה משהו, זה משהו שעומד בפני עצמו, זה לא קשור לכלום. אז החובה היא לא רק שאסור לאדם לרמות, אלא הממשלה, המדינה, המשטרה, הרשות המקומית, היא צריכה להעמיד אנשים שיתפלו בדברים האלה, שישמרו על המשקלות וכו'. אני חוזר לנביא, מוזני צדק ואיפת צדק ובת צדק, חילקנו, בת צדק ללך, איפת צדק ליבש, היא לכם. האיפה והבת תוכן אחד יהיה, לצאת מעשר החומר הבת ועשירית החומר העיפה אל החומר יהיה מתכונתו. זאת אומרת, צריך שהדברים יהיו שווים וזהים גם בין היבש וגם בין הלך. עכשיו הוא עובר לכסף, והשקל 20 גרה, 20 שקלים, 5 ו-20 שקלים, 10 ו-5 שקל המנה יהיה לכם. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יש מטבעות של 10 אגורות, של 25 אגורות, של שקל או משהו כאין זה, אתם צריכים לשמר את זה בצורה ראויה וטובה. וחוק השמן הבת, שמן ששמים אותו בבת, שהיא, כמו שאמרנו, כלי לנוזלים, מאסר הבת מן הקור, 10 הבתים חומר, כי 10 הבתים חומר. זאת אומרת, 1/10, מה? דילציון פסוק. וחוק השמן, מה זה? אז בואו נתחיל עם הכסף. והשקל 20 גרה 20 שקלים, 5 ו-20 שקלים, 10 ו-5 שקל המנה יהיה לכם. זאת התרומה אשר תרימו שישית היפה מחומר החיטים, ושישיתם היפה מחומר הסעורים. זה אומר, הפרופורציות צריכות להישמר, אי אפשר בזה לעשות כך וזה אחרת. גם בבת וגם ביפה, כמו שאמרנו, בנוזלי ובלח. וחוק השמן הבת, השמן מעשר הבת מן הקור, 10 הבתים חומר כי 10 הבתים חומר, ושא אחת מן הבתים מן המאתיים ממשקי ישראל למנחה. כאן אני מרשה לעצמי להתעכב במשהו, שאולי הוא לא קשור ישירות לשיעור, אבל הוא קשור לכל יהודי שעוסק ולומד תורה. יש דין שנקרא ממשקי ישראל. מכירים את הדין הזה? מישהו שמע עליו? לא יכול להיות. אלישע, אני לא מאמין שלא שמעת על הדבר הזה. ממשקי ישראל, לא מכירים את המושג? שכל מצווה שעושים צריך לעשות אותה מדבר שהוא מותר, ממשקי ישראל. אני לא יכול להביא מסכים מענבים של אורלה לבית המקדש. עכשיו, את כל זה לומדים מהפסוק הזה. זו גמרא בפסחים, גמרא מאוד, עכשיו, מזכירים את זה גם, כי שימו לב, יש פה איזה דבר מעניין. הדבר המעניין הוא, אם יש פה מישהו שפעם מתפלל תפילת יום כיפור קטן, שם הרי גם מופיע ביטוי ממשקי ישראל. למה זה מופיע? בגלל המילה לכפר עליהם. אז וסה אחת מן הצום מן המתיים ממשקי ישראל למנחה, ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאום השם אלוקים. אז תראו את הגמרא במקור מספר 5, את הגמרא בפסחים, בצד ימין. אמר לי, איזה דיון בין הבאי לרבה. ואת ודאמרת באי מיני מרב חיסדא, ואמר לי באי מיני מרב הונא. זאת אומרת, שאלו, הביא שה מאפר ושחתו תמיד ביום טוב מהו. אדם הביא שה מאפר, איזה מקום רחוק, הוא הביא אותו והוא רוצה להביא אותו קורבן. אז מהו? ואת אמרת לנו, עלה, אמרת לנו על הדברים הללו, שה ולא הבכור. מה זאת אומרת? מה כתוב בפסוק? ושה אחת מן הצון. אז שה ולא הבכור. הווה אומר, אפשר להביא לקורבן רק דבר שאיחדת אותו, שהוא מיועד לקורבן. אחת ולא מעשר. אחת שהיא סתמית, אבל לא, אם זה מעשר בהמה, אי אפשר להביא אותו. מן הצון זה לא הפלגס. זה גיר מסוים, יש הרי מתי זה, אחרי כמה חודשים זה נקרא כך, אחרי כמה חודשים זה נקרא כך, מן המתי, ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור, זה דין של אורלה, אם אתה רוצה להתיר אורלה, אתה צריך שיהיה 200 כנגדה כדי להתיר אותה, מכאן לאורלה שבטלה ממתי, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל, מכאן אמרו, אין מביאים מסכים מן הטבל, יכול, לא יביא מן המוקצה, אז אם לא הספיקו או לא הכינו קורבן ועכשיו רוצים להביא ממשהו שלא יקצו אותו, גם יהיה אסור? אמרת, מה הטבל מיוחד שאיסור גופו גרם לו? הרי טבל זה פסול שאי אפשר להוציא אותו, זה פסול בגוף, הוא טבע על הדבר הזה. אף כל שאיסור גופו גרם לו, יצא מוקצה שאין איסור גופו גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו. מה זה מוקצה? אין פסול בדבר הזה. אלא מכיוון שלא ייחדתי אותו וכו' וכו'. בכל אופן, הביטוי הזה ממשקי ישראל הוא ביטוי שמופיע בכמה וכמה מקומות בחז"ל וכו' וכו', ולכן היה חשוב לי טיפה להתעכב עליו, כי הוא מושג, הוא דבר שאנחנו מכירים אותו ויודעים אותו וכו' וכו'. עכשיו, את כל זה לומדים מהפסוק הזה, נסתכם את שני הדברים, ונגיע לנושא המסיים של הפרק, שהוא הנושא הבעייתי ביותר מבחינת הפרשנים ומבחינת איך ללמוד למשת בדברים הללו. דיברנו כאן על שני דברים. הדבר האחד שדיברנו עליו בפרק מ"ה, חלוקת הארץ מחדש, חלוקה רוחבית. ראינו איך את כל המידות, אחוזת הכהנים, אחוזת הלוויים, מה בדיוק מתרחש, מה בדיוק קורה. הדבר השני, הנשיא בישראל הוא מחויב על שמירת הצדק והיושר, המשקלים, המידות, כל העניינים הללו הם על ראשו, הוא צריך לדאוג לזה, הוא צריך לפקח על זה, מעמידים גרדנים, זאת אומרת, מעמידים אנשים ממונים על הדבר הזה. דרך אגב, גם היום, אני חושב, למרות שהמשקלים דיגיטליים, אז יש מדבקות עליהם. זאת אומרת שמישהו בדק את זה פעם ויש, צריך לבדוק שבאמת המשקל הוא המשקל האמיתי והנכון. אז תדמיינו לעצמכם, אני חושב על זה היום, אתה בא לקנות, אני יודע מה, אתה קונה הפרסקים שזיפים נשמישים ענבים וזה, הוא שם לך את הכל, אני נזכר היום בילדותי, תחשבו מה זה, קודם כל היו רק שקיות נייר, לא היו שקיות נייר, היית קונה הפרסקים בשקית נייר, שקיות חומות כאלה, היו שמים, עכשיו הוא שם את זה פה, הוא שם משקל של קילו ויורד, אז הוא צריך להביא עכשיו עוד ברזל של חצי קילו, רגע זה לא מתאים, טוב תביא עוד הפרסק, תוסיף עוד זה, תוריד עוד זה, עכשיו גמרת עם הפרסקים, מה עם הענבים והמשמשים וכו' וכו' וכו', איזה מציאות ביום במשקל הדיגיטלי, והוא מחשב לך את הכל, ובאמת היו מדייקים, המשקולות האלה, זה היו חתיכות מתכת, פלדה, לפעמים היית רואה בהם חור, כי שקלו אותם וזה לא יתאים בדיוק, או היו מוסיפים עליהם משהו, כדי שכל הדבר הזה יתאים, וזה זה דבר שהתורה מזהירה עליו מאוד מאוד, ויהיה לך בכיסך אבן ואבן, עם צדק, איפה צדק, כל הדברים הללו. החלק המסיים, החלק המסיים את, את הפרק, הפסוקים האחרונים שעומדים לפנינו, הם למעשה הפטרה של שבת החודש, והגמרא במגילה אומרת שמפטירים בראשון באחד לחודש, שזה בפסוק י"ח, אנחנו נמצאים בפסוק ט"ז שלמעשה שם מתחילים, ובאמת הראשונים, הבודריאם, המהריל, כך נוהגים האשכנזים, להתחיל שני פסוקים קודם, יש כאן איזה רעיונות מסביב לעניין הזה. אבל מה שקורה פה, ושוב, כמדומני, לא כמדומני, יותר מכמדומני, דיברנו על זה בחנוכה האחרון, פתאום הסוגיה הזאת צפה ועולה מכל המקומות, כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל. ואומר, כולם שותפים, ולנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך, בחגים ובחודשים ובשבתות, בכל מועדי בית ישראל, הוא יעשה את החטאת, את המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בית ישראל. פסוקים, עד כאן הכל בסדר. אבל עכשיו מתחילים דברים לא פשוטים. כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד החודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטתה את המקדש. אנחנו יודעים שקורבנות של ראש חודש הן עולות והן לא חטאת. ומה בדיוק קורה פה? כאן יש לנו את את הגמרא במנחות, במקום מספר 6, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטתה את המקדש. שואלת הגמרא, חטאת אולי? אמר רבי יוחנן, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. הנה חינם, לא יודע מה להסביר לך. כשיבוא אליהו, הוא יסביר את הפרשה הזאת. אני לא יודע מה להסביר לה. רב אשי אמר, מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. תנן המייחי, רבי יהודה אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. אמר לו רבי יוסי, מילואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה. אמר לו, תנוח דעתך שהנחת דעת. בקיצור, שכל מה שמדובר פה, זה מדובר על מה שעזרא יעשה בבית שני, וזה לא סותר דברי תורה. עכשיו, יש פה איזושהי נקודה, מעניינת, והזכרתי אותה כבר, אני חושב שדיברנו בה באריכות ביום, באחד מלילות חנוכה, ומי שעורר אותי לעניין הזה, זה מאמר בתחת יצחוק על... שהוא מתחיל במדרש בשיר השירים, אכלתי יערי עם דבשי. אתם זוכרים שדיברנו על זה? אכלתי יערי עם דבשי, שבכל, בחנוכת המשכן, הנשיאים מקריבים בשבת, זה אסור, ומקריבים כתורת, אין כתורת יחיד, הם מקריבים כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת. מי התיר להם את זה? בבית ראשון, שלמה המלך מבטל את יום הכיפורים, בבית שני, עזרא מקריב קורבנות, בלי גבולות בכלל, קורבנות בעניין הזה, בחנוכת העתיד, זאת אומרת, הרב, זה מסוכן מאוד מה שכתוב שם, כי אצל נדב ואביהו הכל השתבש בעניין הזה, אבל כתוב שם שבהתחלה, בשם הברכות, זה, הכל נראה אחרת. כאילו, אוי ואבוי, אבל אני מגיע את זה מבחינת ההלכה, זה מאוד, מאוד מסוכן הדבר הזה, והרבות על מסמיך את זה על פסוק, על מדרש בשיר השירים רבה. אכלתי יערי עם דבשי. אני אוכל את היער, אני אוכל את, כאילו את הפסולת עם הדבש. אני עושה פה איזשהו דבר מיוחד. וממילא באה הגמרא ואומרת, שמע, יש פה דברים משונים. פרשה הזו, אליהו עושים לדורשה. אנחנו באמת לא יודעים איך להסביר. כי מה כתוב פה? יש כאן בפרק הזה אזכור של פסח, ויש כאן אזכור של סוכות. ותראו מה כתוב פה. כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמיד וחיטתה את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל מזוזת הבית ולארבע פינות העזרה למזבח, ועל מזוזת שער החצר הפנימית, וכן תעשה בשבעה בחודש, זין בניסן, מאיש שוגר ומפתי, וכתפרתם את הבית. בראשון, ב-14 יום לחודש, יהיה לכם הפסח, חג, שבועות, ימים, מצות יאכל, ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו, ובעד כל עם הארץ פר חטאת איפה שמענו שבזין בניסן עושים פן חתן, בשבעת ימי החג יעשה עולה להשם שבעת פרים ושבעת אימים תמימים ליום, שבעת הימים וחטאת צעיריזים ליום, ומנחה איפה לפר ואיפה לילי יעשה בשמן אין לאיפה. בשביעי בחמישה עשר יום לחודש, בחג יעשה כאלה שבעת ימים כחטאת כעולה וכמנחה וכשמן. גם פסח וגם סוכות. אברבנאל מזדעק לנוכח העניין הזה, מקור מספר 8. בעניין הקורבנות שזכר כאן יחזקאל הנביא, בעניין חג הפסח, וזה לפי שעשה בהם שינויים מהמצוות אשר באו בתורת משה, ראשונה במה שאמר שלחג הפסח יעשה הנביא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת, והנה בתורת משה במזכר בכל ימי הפסח פר לחטאת, כי אם צעיר שנאמר ושיר חטאת אחד לכפר עליכם, ואם אמר שיעשה זה ביום י"ד, שירב הפסח, יהיה תוספת במצווה וחידוש מוחלט שלא נזכר כן בתורה. ושנית, במה שאמר בשבעת ימי החג יעשה עולה להשם שבעת פרים ושבעה אלים, גם בזה הוסיף על מצוות התורה, כי עולת הפסח לא הייתה כפי התורה אלא פרים ומכר שניים ואיל אחד ושבעת כבשים, ויחזקאל הוסיף בפרים והוסיף באלים וגרה וזכר כבשים, ועבר אם כן הלא תוסיף והלא תגרע. בקיצור, אברבנאל פה דברים קשים וחמורים מאוד. מה יש לנו להשיב על זה? אז או שאליהו יבוא ויסביר את זה, או שתראו את הרמב״ם, כמובן שהרמב״ם קודם לאברבנאל, תראו את הרמב״ם במקור מספר 7. כל שיעורי הנסחים האמורים בספר יחזקאל, ומניין אותן קורבנות בסדרי העבודה הכתובים שם, כולם מילואים הם, ואינם נוהגים לדורות. זה הוראת שעה, מילואים, הוראת שעה, ואינם נוהגים לדורות, אלא הנביא ציווה ופירש כיצד יהיו מקריבים המילואים עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח שימנה בית שלישי, וכשם שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח דברים שאין כמותם לדורות והקריבו בשבת, כך הנשיא מקריב חנוכתו בשבת לעתיד כאשר מפורשה. וכן הקורבנות שהקריבו בימי עזרא הבאים מהשם ומילואים היו ואינם נוהגים לדורות, אבל דברים כאילו מה שעשה משה רבינו וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים את החלק הזה, כאן אנחנו מגיעים לשיא השיאים של מה שהגמרא אומרת, שביקשו חכמים לגנוז ספר יחזקאל, כי הם אמרו, מה זאת אומרת שדבריו סותרים דברי תורה? מאחד מביאים קורבנות כאלה בפסח, בסוכות, מה עושים, איך עושים וכו'. אז או אליהו עתיד לדורשה, או שאנחנו אומרים שכל הדברים הללו זה קורבנות מילואים, זה כאילו הוראות שעה, אין פה שינוי של מה שכתוב בתורה, אלא יש כאן איזשהו עניין שהוא עתיד להיות לעתיד לבוא. אז אני מסכם, ראינו היום את ההתחלה של פרשת הנחלות, הדבר המיוחד, איך המקדש עובר לרשות כל עם ישראל, איך הנשיא או מלך המשיח או מלך מקבל את החלקים שלו ואת העניינים שלו כדי שחלילה לא תהיינה תקלות כלכליות. דיברנו אחר כך על שמירת המשקולות והמידות, כל הדברים שמחויבים בהם, ובסוף הגענו באמת לדברים שכביכול סותרים דברי תורה, שהם קשורים לחנוכה, הם קשורים לעניין ולדבר שלכאורה ממנו משתמע בחז"ל שמסתרים פה דברי תורה. וראינו שהרמב״ם אומר ימי מילואים, אברבנאל, ראינו רק את השאלות שלו, כמובן שיש לו גם תשובות. בעזרת השם בשבוע הבא בסייעתא דשמיא, זה ההפטרה של שבת החודש, ביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. יש פה את שוב חזרה של הנשיא, מה הוא עושה, איך הוא עושה וכו' וכו'. נקווה שגם את הפרק הזה נפענח. סתם כך, אני אומר, מתוך לימוד ועיון, הרבה מאוד פרשנים לא עסקו בדעת סופרים למשל. יש לו פירוש של כל התנ"ך, פרקים האלה הוא דילג. ראינו גם, הזכרנו את הריב וכו'. אז כך שלא נתמלא גאווה ונחשוב ש... אני מקווה שאנחנו מדברים על כמה נקודות ששייכות העניין, ודאי שלהבין את זה, זה ספרי תורה. תודה ולהתראות. ישיבת הכותל
עם הפנים לעם ישראל.